בסדר. אנחנו עכשיו מתחילים את השיעור השני בסדרה של יסודות אמונה. שבוע שעבר אמרתי שאני עושה משהו קצת מוזר, מפתיע, והתחלתי את הסדרה של יסודות אמונה לא בתורה ולא בקדוש ברוך הוא, אלא בנושא של לימוד אמונה. למה צריך ללמוד אמונה? טוב, מקווה שאחרי השיעור זה היה מובן. זה באמת היסוד הראשון. אז גם השבוע אני רוצה קצת לעשות משהו מוזר, משונה. כי באופן הגיוני, אחרי שכבר אמרנו שצריך ללמוד אמונה, אז צריך להתחיל לדבר על יסודות אמונה. מה עם יסודות אמונה? טוב, שוב, הקדוש ברוך הוא, תורה וכדומה. אני השבוע רוצה להתייחס לנושא של עם ישראל. אז כאן אני שוב חייב הסבר. למה מתייחסים קודם כל, כשלומדים על אמונה, מתייחסים לנושא של עם ישראל? ושוב, אני תומך את יתדותיי, כפי שכתוב, בדברים של רבנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהיה חוזר וחוזר וחוזר, ומביא לנו את דברי חז"ל. חז"ל אומרים שיש פסוק, על מה אבדה הארץ.
על מה אבדה הארץ?
למה גלינו מארץ ישראל? אנחנו אומרים בתפילת מוסף, מפני חטאינו גלינו מארצנו. למה? מה קרה? מה זה למה? הרי כתוב שבית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני בגלל שנאת חינם. נכון, אבל אומר המהר"ל, חז"ל חיפשו את הסיבה לסיבה, כלומר את השורש של העניין. איפה הוא מונח עומק העניין? ואז אומרים חז"ל, על מה אבדה הארץ? משום שלא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו בתורה. זה משונה. הרי אנחנו הולכים כאן לפי ההנחה שהיו פה יהודים ששמעו מצוות. אם לא שמעו מצוות, אז לא צריך לחפש סיבות לכאורה. אלא עדיין כששומרים מצוות, יש פה פגם מסוים שלא מברכים בתורה. טוב, כאן אפשר כבר יותר לברר, להבין, והמהר"ל באמת אומר בדיוק את זה, שלא לברך בתורה, הכוונה היא חוסר יחס לתורה. חסר פה משהו, יכול להיות שבפועל הם ברכו. אנחנו מכירים מעצמנו שלצערנו שאפשר לברך ולמלמל את המילים ולא לשים לב בכלל מה אנחנו אומרים, ובוודאי לא לבנות איזשהו יחס בסיסי. וזה הרבה יותר מובן שאם אדם שצריך ללמוד תורה, שצריך מתוך התורה לקיים מצוות, שצריך לבנות את כל החיים שלו על פי התורה, אבל הוא לא נותן את היחס הנכון הבסיסי לתורה עצמה, אז אחר כך יהיה חסר, וזה יתגלגל לכל מיני דברים. אז זה באמת יכול להיות שזה שורש הבעיה. אבל הרב צבי יהודה מוסיף פה עוד הערה מרכזית. אומר, לא ברכו בתורה תחילה. מהי הברכה שמברכים לפני לימוד תורה? יש ברכה אחת קבועה תמיד, יש עוד ברכה שאנחנו מברכים בבוקר, אבל הברכה אחת שהיא קבועה גם בבוקר וגם כשעולים לתורה וכדומה, היא ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. עכשיו הברכה הזאת אומרת משהו מאוד חשוב. שכשאתה בא לקבוע את היחס לתורה, אתה צריך להתחיל מהבנה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, בעם ישראל, מכל העמים. ואם כן, אם אתה לא מבין נכון, אם אתה לא קובע את עצמך, את לימודך, את קיומך, את חייך, מתוך ההבנה והיחס הזה של אשר בחר בנו מכל העמים, אתה במצב מאוד מסוכן. כי אומרים לנו חזר, זה מה שגרם לגלות, זה מה שגרם לאובדן ארץ ישראל, זה מה שגרם לזה שהידרדרו לעבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים, או לשנאת חינם בבית שני. כלומר, זו נקודה יסודית בבסיס של כל מערכת האמונה. ולכן, כפי שאמרתי, אני חייב לעשות דבר שנשמע ברגע הראשון משונה. אתה רוצה לדבר על יסודות אמונה, ואתה לא מדבר על תורה, אתה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר קודם כל על עם ישראל. לא, עם ישראל זה אנחנו, אבל במה אנחנו מאמינים? תשובה, אנחנו מאמינים באמת בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. וצריך להבין את זה. ואם לא נבין את זה ולא נקבע את הבסיס של החיים שלנו על פי זה, אז יהיה חסר לנו פה
שאנחנו מקימים מדינה.
את הכל, כן, ודאי. שבימינו, אתה צודק בעבר, שבימינו שאנחנו צריכים להקים, לקיים, להחזיק ולפתח מדינה, אז זה גם חשוב מבחינה מעשית. זה מה שהזכרתי בשבוע שעבר, שיש צד בלימודי אמונה של אמונת איתנו, האמונה המיוחדת של העת הזאת, של הזמן הזה, של התקופה שלנו. אבל עוד לפני כן, אנחנו צריכים להבין למה עם ישראל הוא הבסיס לתורה, למה היחס לעם ישראל הוא הבסיס לאמונה, על מה אנחנו מדברים בכלל. טוב, אז קודם כל, יסוד ראשון, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, זה היסוד שמובא ומורחב בספר הכוזרי. כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו לא מדברים על זה ש... טוב, שמע, יש לי פה, נניח, כיתה של תלמידים. ואני שם לב שבתוך הכיתה יש בחור אחד מאוד מוצלח. אז אני אומר, איזה יופי, אתה בחור נחמד, בוא נטפח אותך. אני אוהב אותך, אתה נחמד, אתה לומד טוב, בוא, אני אתן לך תשומת לב, אני אטפח אותך. יכול להיות דבר מאוד נחמד ומאוד יפה, אבל על זה לא קובעים בסיס של כל האמונה, של כל ההיסטוריה, של כל האנושות. זה שעם ישראל נניח בדור מסוים היה נחמד, הקדוש ברוך הוא ראה, הנה יש לו את אברהם אבינו, איזה בן אדם טוב, מוצלח, מאמין, גדול, קדוש, הכל. עדיין זאת לא סיבה לבוא ולהחליט שהנה, ניתן לו פרס, כל הצאצאים שלו יהיו מיוחסים, יהיו כאלה עם זכויות יתר. לא. זה לא מה שאנחנו אומרים. אומר הכוזרי, עם ישראל הוא יצירה אלוקית מיוחדת. זה נקרא סגולת ישראל. בא החבר ואומר למלך, תשמע, יש חלוקה קלאסית של המציאות בעולם, דומם, צומח, חי, מדבר, שזה בני האדם, יש עוד רמה אחת מעל לזה. זה עם ישראל. קשה להבין, אנחנו לא רואים את זה היום. מילא בזמן בית המקדש הייתה נבואה, בזמן ואתה רואה נביא, נביא שונה באמת ממה שיש בעמים אחרים. אבל זה באמת ההתחלה. וכמובן, אני לא אכניס בשיעור אחד את כל המערכת שכל מה שכתוב בספר הכוזרי, אבל זה מה שאנחנו צריכים לדעת, כי אחרת כל ההמשך לא מובן. זה לא שהקדוש ברוך הוא בא ונתן פרס, אלא שהקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל. וזה, יש על זה פסוק מפורש, שהרב צבי יהודה היה מזכיר הרבה, עם זו יצרתי לי, אומר הקדוש ברוך הוא. עם זו יצרתי לי, זה לא עם זו בחרתי בלבד. צריך להבין, כתוב גם בחירה. בחיבה אלוקית, פירושה יציבה. בחיבה אלוקית פירוש הדבר לא שהקדוש ברוך הוא אמר זה נחמד, אלא בחיבה אלוקית פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא תכנן את הדבר הזה מראש, ידע מה הולך להיות, סידר את ההיסטוריה בצורה כזאת, בהשכחה אלוקית מדוקדקת וכוללת, ולכן העם הזה שונה מכל העמים. ואנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם בתפילה. כל יום שלוש פעמים בעלינו לשבח, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, רק אחר כך שלא שם חלקנו כהם. כן? מה זה חלקנו? זה יכול להיות עוד משהו. אבל קודם כל לא עשנו. אנחנו לא עשויים מאותה מטבע, נכון? מבחינה רפואית, תלך, תנתח, תגיד, הנה, זה אותו גוף. נכון, זה אותו גוף, זו לא אותה נשמה. יש נשמה של גוי, שיש לו גם נשמה. הוא גם כן, כן, ודאי, הוא בן אדם, הוא צאצא של אדם הראשון, ואנחנו מתייחסים בכבוד לכל בני האדם בעולם, כשצריך להגיב לרשעים, אבל הנשמה של יהודי היא ברמה יותר גבוהה מהנשמה של כל בן אדם, ורק מזה אנחנו מתחילים. כי אחרת, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים? אשר בחר בנו, טוב, פעם הוא בחר בנו, מה אומרת הנצרות? הוא פעם בחר בעם ישראל, ואחר כך הפסיק לבחור בהם. יש בזה עוד קושיות על הרעיון של הנצרות, כביכול הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו, התחרט, זה לא בדיוק מכובד כלפי הקדוש ברוך הוא להגיד דברים כאלה, מאוד לא מכובד, אבל היסוד המרכזי הוא בחירה בתור יצירה, בתור מציאות מיוחדת. מזה מתחילים. אבל יש שלב נוסף. כי בסדר, אשר בחר בנו, אנחנו מיוחדים. במה אנחנו מיוחדים? מה זה אומר לנו שאנחנו מיוחדים? תגידו שוב, הנה, עכשיו הגעת לתורה. לא, עוד לא הגעתי לתורה. כי זה קל מאוד לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, והנה, קחו את התורה, תקיימו. אבל דילגנו פה שלב מאוד מאוד עקרוני. למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל? מה, הוא צריך לבחור בנו ולתת לנו משימות. זה שוב הבנה מאוד קטנה, מאוד מצומצמת. אם אתה בן אדם, ואתה רוצה ליצור יחידה צבאית מעולה, סיירת, משהו, אז אתה לוקח את האנשים ומעביר אותם משימות כדי להכשיר אותם. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות דברים כאלה. מה הוא כן צריך? לא צריך שום דבר. מה הוא עושה בעולם? וכאן יש עיקרון שהוא מאוד בסיסי, ומאוד חשוב בכל תפיסת העולם, בכל השקפת העולם. מה עושה באמת הקדוש ברוך הוא בכלל כשהוא בורא עולם? ההבנה הפשטנית אומרת, תראו, אם נשאל בן אדם, הוא ודאי יגיד, אני לא יודע למה בדיוק הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. אבל הוא יצר, טוב, שיש את ימי בראשית, יש פה חוקי טבע, בריאה, מההתחלה והיא אור עד לבריאת האדם, יש, זה עובד, יש כל מיני חוקי טבע, זה פועל. מה יוצא מזה? יוצא מזה איזשהו סיפור, כאילו, כמו שמספרים בכל מיני סיפורים אצל הגויים, יש איזה מדען כזה, כישרוני, הוא יוצא, נקרא לזה רובוט. טוב. עשה את הרובוט, נתן לו כל מיני יכולות, כל מיני כישרונות, שם בתוכו את הבטריה, את ספק הכוח, לחץ על הכפתור, זהו, הרובוט פועל. עכשיו הוא יושב לו בקורסה ומסתכל, מה יעשה עכשיו הרובוט הזה? מעניין. נכון? יכול להיות מאוד מעניין. כך אתם תופסים את הקדוש ברוך הוא? אם תופסים את הקדוש ברוך הוא כך, זה קטנוני מאוד. לא רק שזה קטנוני מאוד, אלא שזה באמת נוגד את יסודות האמונה, כי הקדוש ברוך הוא לא יושב לו בקורסה, אלא הוא מפקח על כל מה שקורה. זה לא תפיסה נכונה של יציבת העולם. ודאי, הקדוש ברוך הוא יצא בששת ימי בראשית, עולם שלם עם חוקי טבע, כל זה נכון מבחינה מעשית, זה כתוב בתורה. אבל חז"ל אומרים לנו משהו. מה זה המשהו הזה? יש ביטוי בחז"ל שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. איפה הוא הסתכל בתורה, תגידו לי? באיזה פרשה? לא, כתוב שהוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז אם ניקח שוב הבנה קטנונית, אנחנו נגיד, הקדוש ברוך הוא הסתכל בפרשת בראשית. כי בפרשת בראשית כתוב שיש שמיים וארץ וים ויבשה וצמחים ובעלי חיים, ואז הוא ברא את העולם. זאת הכוונה?
לא.
לא, כמובן שלא.
אלא על כל התורה, כי זה יצירה אינסופית.
הוא אומר, יפה. הקדוש ברוך הוא הסתכל על התורה כולה, בתור, מערכת עקרונות, מערכת רוחנית של אמת ומוסר, מערכת של חיים, מערכת של אידיאלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה ליצור עולם שדרכו יתגלו כל האידיאלים האלה שנמצאים בתורה. זה הכוונה, להסתכל בתורה וברא את העולם. מובן?
Okay.
עוד פעם? יש אידיאלים. הקדוש ברוך הוא שיא המוסר והצדק והאידיאל והגדלות וכל השאיפות הרוחניות הכי גדולות שיכולות להיות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יוצר עולם שחלק, כן, אנחנו לא מגיעים לכל השיא האידיאלי שיש בקדוש ברוך הוא כמובן, אבל חלק מהגדלות הזאת שקוראים לה תורה, חלק מזה יתגלה, יוכל להתגלות בעולם הזה. אני יוצר עולם כזה שיוכלו להתגלות בעולם האידיאלי. העולם בנוי לשם כך. הוא מוכשר לשם כך. זה אפשרי. כשאדם יוצר דבר טכני, הוא יוצר שולחן, אז השולחן צריך להיות שימושי כדי להניח עליו דברים. תעשה שולחן, מנייר, ולא תוכל להניח עליו דברים, זה לא שולחן. צריך לשמש את הדבר שהוא מיועד אליו. טוב, בסדר, זה טכני. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שעולם ישמש את מטרתו. המטרה היא התורה. אנחנו לכאורה רואים הפוך. העולם הזה משמש את התורה, העולם הזה כולו מנוגד לתורה. צדיק ורע לו. בין אם זה בגלל בני אדם רשעים, בין אם זה בגלל האקלים, מזג האוויר, הצדיק מסכן, מה הוא יכול לעשות? הוא סובל מפה, מבצורת, פה מחום, מקור, מכל מיני דברים. זה נקרא עולם שמתאים לתורה. האמת היא שעולם מתאים לתורה. לא בצורה גלויה. אבל יש בעולם, ושוב, זה היסוד של זה הוא במערב, בספר נצח ישראל, יש בעולם מרכז, לב העולם, שהוא בדיוק מתאים לתורה. הוא כל כולו בנוי וחי ומסוגל ומתאים כדי לקיים את התורה. מה זה המרכז הזה? מה זה הלב הזה? עם ישראל. זה נקרא עם זו יצרתי לי. זה נקרא אשר בחר בנו מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים, למה? אתה עשית אותנו אנשים כאלה שמסוגלים לחיות חיים של אידיאלים, חיים של מוסר, חיים של צדק, חיים מעשיים עם תורה ומצוות. אנחנו מתאימים לזה בנשמה, בנפש, בכל מציאות החיים שלנו. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל. כמובן, שהקדוש ברוך הוא יוצר כך את עם ישראל, הוא לא בא ואומר לנו, תראו חבר'ה, מהיום והלאה אתם רובוטים, אתם מקיימים את התורה וזהו. כי חלק מהגדלות האידיאלית הוא בזה שאדם מקיים את התורה מרצונו, מבחירתו. ולכן יש גם בחירה חופשית. שיש בחירה חופשית, אנחנו יכולים לקיים, אנחנו יכולים לא לקיים, אנחנו יכולים להיות צדיקים, אנחנו יכולים להיות רשעים, אנחנו יכולים להיות מאמינים, אנחנו יכולים להיות כופרים. אבל יש לנו את היכולת להיות צדיקים ומאמינים ומקיימי תורה, ובצורה כזאת אנחנו בונים, מקיימים קודם כל את המטרה של העולם, ובונים את המטרה הזאת בשביל כולם. כי בסופו של דבר נגיע למצב, פסוק שאנחנו גם אומרים פעם אחרי פעם, של כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, הכוונה היא כי מציון תצא תורה לכל העולם. גם אותם אנחנו לא כופים. אבל אנחנו נראה להם דוגמה כזאת שהם יבואו ויגידו, לכו ונעלה על הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, ואחר כך כתוב, כי מציון תצא תורה. כלומר, יבואו הגויים ויגידו, תראו, עם ישראל, אנחנו רוצים לשמוע ממנו את מה, מה, מה שיש לו להגיד. ואז התורה באמת תתגלה בתור המרכז של העולם. בשלב ראשון אנחנו צריכים לעבור את כל הדורות של הבחירה החופשית ושל ההתלבטויות ושל הקשיים, וכל אחד יודע מה זה קושי שהוא מחפש את עצמו ומנסה למצוא מה הקשר ביני לבין התורה ואיך מתאים לי ולמה לפעמים אני מגיש שלא מתאים לי. וכל התהליכים האלה הם חלק מהגילוי. אבל אנחנו מתאימים לתורה. אם כן, יצירת עם ישראל, פירוש הדבר, יצירת עולם אידיאלי. לא אידיאלי בפועל, אידיאלי בפוטנציאל. אידיאלי ביכולת. אידיאלי באמת המהותית שלו. זה נקרא יצירת עם ישראל. אז אם זה כך, כשהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, יוצר את עם ישראל, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, רבותיי, אני לא עשיתי רובוט ואני יושב בצד לראות מה הוא ישחק, מה הוא יעשה. לא. אני יצרתי עולם שהוא ילך במשך הדורות ויגלה את האידיאלים, את התורה, את הטוב, את הגדלות האלוקית, את האמת האלוקית, כי הוא מסוגל לזה. הוא בנוי לזה, הוא מתאים לזה, כן.
עמדו יותר תהילתי,
תהילתי יספר. תהילתי יספר, יפה. כן? לספר את תהילת השם, זה לגלות את דבר השם בעולם. אז כשאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו אומרים פה כמה דברים. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יצר עולם טוב. זה כשכתוב שם בששת ימי בראשית, והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הכוונה היא לא, הנה טוב מאוד, לא, זה מתפקד, זה רץ, הגלגלים מסתובבים. הנה טוב מאוד, פירוש הדבר, הנה זה אידיאלי. יש פה קיום של האידיאלים, יש פה יכולת לחיות את האידיאלים, זה טוב מאוד. זה מוסרי, זה יפה, זה נחמד, זה מוצלח. אז הקדוש ברוך הוא יצא עולם מאוד עקרוני. אנחנו באים ואומרים, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים. אין, כמו שאנחנו מרחיבים את זה בבוקר, ובכל מיני הזדמנויות, אהבת אותנו, רצית בנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. לכן בבוקר שבנו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב בבוקר. כלומר, אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, תודה. אתה יצרת את העולם שהאידיאלים יכולים להתגלות בו. אתה יצרת אותנו הכי מתאימים בעולם, הכי מסוגלים, שבאישיות שלנו, בחיים שלנו, ביכולות שלנו, אנחנו מסוגלים לבטא את כל הטוב הזה. את כל הדברים הטובים, את כל התורה והמצוות. זה משנה את המבט על הכל. זה לא שבא תורה ואומרים, זה אמת? טוב, זה אמת. לפעמים חבר'ה צעירים היו אומרים לי, בסדר, נניח שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, למה זה מחייב אותי? כלומר, יש פה איזשהו פער בין אמת מוחלטת לבין אני. אני פה, חי. מה אני? מי אני? כשאתה בא ורואה את הדברים בצורה הנכונה, זה לא איזה אמת מוחלטת, אבסטרקטית, ויש את אני. אלא אני חי את האמת. אני קיים בשביל האמת. כל המשמעות של החיים שלי היא האמת. בגדול ובקטן. בעקרונות העליונים ובחיי היום-יום. וגם חיי היום-יום יכולים להיות אמיתיים, יכולים להיות אלוקיים, יכולים להיות קדושים, בגלל אשר בחר בנו מכל העם. ולכן יש מאמר חז"ל שהוא חריף מאוד. אומרים חז"ל, יש את זה בכמה מקומות, יש בצורה מורחבת, מאוד בולטת, במדרש תנא דבי אליהו, שאליהו הנביא אומר, יש שני דברים טובים שאני מאוד מאוד אוהב אותם. מה עם שני הדברים שאני מאוד אוהב אותם? תורה ועם ישראל. ואני לא יודע מה קודם. והמסקנה היא, עם ישראל קודם. מה הפירוש עם ישראל קודם? שוב, רב צבי יהודה היה מצטט את זה, והיה אומר לנו, שהיה לנו פעם ראש ממשלה, שהיה בהחלט לא מזוהה כדתי, ולא רצה להזדהות כדתי, והוא בא ואמר, תראו חבר'ה, דתיים, תעזבו אותי מהדתיים. מה זה תעזבו אותי מהדתיים? הם אנשים נחמדים וטובים, אבל לי יש משימה קודמת. אני צריך לבנות את מדינת ישראל, גם שזה בניגוד לחוק לדתיים. הרי גם חז"ל אומרים את זה, שישראל קדמו לתורה. אומר צבי יהודה, אדוני, אתה לא מבין בכלל מה שאתה אומר. מה פירוש ישראל קדמו לתורה? בוא ניקח בן אדם. אדם מישראל. נגיד, הוא אפילו באופן אישי קודם לתורה. מה זה הוא? אם אתה תהרוג אותו, ותיקח את הגוף שלו, ותשים את הגוף שלו בקירור, ותשמר את הגוף, ותדאג שהוא יראה יפה, הוא קודם לתורה? ודאי שהוא לא קודם לתורה, הוא מת, מסכן. מה עשית לו? הרגת אותו. ועם ישראל, בלי התורה, בלי האידיאלים, בלי המציאות האלוקית, הוא מת. חז"ל לא התכוונו לעם מת. הם לא אמרו, ישראל קודמים לתורה, תדאג לכלכלה, תדאג לביטחון, תדאג לכל הדברים הגשמיים, ולא תדאג לנשמה של עם ישראל. טוב, אז אם אתה אומר שישראל ממנה כלולים בתורה, אז למה אתה אומר בכלל שישראל קדמו לתורה? מה המשמעות של האמירה כזו? הכל זה דבר אחד. טוב, באמת, הכל זה דבר אחד. אבל המשמעות היא להגיד את מה שאמרנו קודם. כשאתה בא ושואל, מה הקדוש ברוך הוא עשה פה? אם אתה בא ואומר, הקדוש ברוך הוא קודם כל חשב על התורה. כתוב, הסתכל בתורה וברא את העולם. בתוך העולם שהוא ברא, איך מקיימים את התורה? נעשה פה עם ישראל. אז אנחנו מכשיר לדבר גדול, ולפעמים אדם מרגיש כשהוא מכשיר לדבר גדול, אמרתי קודם, שטוב, הדבר הגדול הוא גדול, ואני קטן, וזה נכפה עליי. זה לא זה. לא, צריך להסתכל בדיוק הפוך. ודאי, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. לפני שהוא הסתכל בתורה, הוא הסתכל בעם ישראל וברא את התורה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלקדוש ברוך הוא יש מטרה, והמטרה האלוקית היא יצירה, אני מזכיר. יש מטרה לברוא מציאות אנושית חיה ונושמת ופועלת, והמציאות הזאת על פי כל האידיאלים. ושוב, כל המוסר וכל הצדק וכל הטוב וכל היופי וכל, כן, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר.
הכל.
זה הכל טוב ומתבטא בעם ישראל. עכשיו כמובן, אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, אנחנו צריכים לקבל את זה במונחים הרוחניים הכי עליונים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה בתור ביטוי של כל האידיאלים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתי אתכם ממצרים, אתם העם שלי, אני יצרתי אתכם, עכשיו אני בא ומעניק לכם את התוכן הרוחני הזה, הנה, יש תורה. לכן ישראל קודמים לתורה. לא ישראל הטכני. לא כמו שחשב אותו ראש ממשלה שלנו, ישראל המעשי, הכלכלי, הסידורי בשטח. ישראל בתור מטרה אלוקית. ואז התורה היא המשך הטבעי של עם ישראל. אז אנחנו מתחילים את האמונה בעם ישראל. מתחילים את היחס לבריאת העולם בעם ישראל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל בראשית בשביל ראשית. אומר שם רש"י, ישראל נקראו ראשית, תורה גם נקראת ראשית. זה היסוד של כל העולם. מזה אנחנו מתחילים את האמונה. לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא, על הבריאה, על מה זה ועל איך זה. נכון, לא דיברנו. קודם כל נתחיל מעצמנו. קודם כל נתחיל מהחיים שלנו. קודם כל נתחיל מהמבט על החיים, מה המשמעות של החיים, מה הם אומרים שזה, שאנחנו חיים פה. זה יסוד האמונה. עכשיו מזה מגיעים לתורה. כי זה משנה את כל המבט גם על התורה. הבאתי דוגמה אחת איך שזה משנה את המבט של התורה. שיבוא בן אדם ויגיד, טוב, אני מאמין בתורה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל אני בן אדם גדן ואני לא בדיוק משתלב שם.
אני לא ארוס את השרשרת.
זה כבר טעות אחת. אבל אפשר לטעות בעוד הרבה צורות. כל מי שבא ומנסה לקיים תורה שלא מתחיל מאשר בחר בנו, התורה שלו היא חלשה. וזאת המשמעות שאנחנו צריכים להבין. כשחז"ל אומרים, על זה אבדה הארץ, על זה יצאנו לגלות. לא יכול להחזיק מעמד עם עם תורה, אלא אם הוא מבין מה המשמעות שלו. אלא אם כן הוא חי מתוך המשמעות הזו. ואפילו אם הוא ידלג שלב, יגיד, טוב, ברוך אתה השם, השם נתן לנו את התורה, בלי אשר בחר בנו מכל העמים. אומר, זה דבר השם, זה גדול, זה חשוב, זה אמיתי. יפה, אבל איפה אתה? איפה הכלי? איפה החיים? זה לא הכלי. איפה המציאות? יבוא יהודי, יכול להיות עוד דבר, יבוא יהודי ויגיד, התורה היא הדבר הכי חשוב בעולם. והכי אכפת לי על התורה יותר מכל דבר אחר. אבל אכפת לי על התורה. אני אשב לי בשקט בבית, ואני אקיים את המצוות, ואני אדקדק במצוות, ואני אלמד תורה, ותשאל אותו, ומה עם כל השכנים? טוב שהשכנים ידאגו גם לעצמם. אני מוכן לעזור אם מישהו ישאל אותי. חסר לו משהו? מה חסר לו? תגיד, חסר לו אכפתיות. לא, הוא מאוד אכפתי והוא מאוד מוכן לעזור. אבל איפה עם ישראל? איפה אשר בחר בנו מכל העמים? ולכן במיוחד חשוב מה שהוא העיר קודם, שבדור שצריכים להקים מדינה ולהחזיק מדינה ולהילחם על המדינה, אז אם אדם לא מבין שהשם בחר בנו מכל העמים מחייב באמת את היחס לעם ישראל בתור בסיס לתורה, לא במובן הטכני, אבל בכל המובנים, בכל מציאות החיים. תודה רבה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם האדם לא מבין את היסודיות של עם ישראל, והוא ילך ויקיים את המצוות באופן פרטני, אז חסירה גישה בסיסית לתורה, ובוודאי שחסירה גישה בסיסית למדינה. לכן, הזכרתי כבר כמה פעמים, מה המצווה הכי חמורה בתורה? במובן מסוים, המצווה הכי חמורה בתורה היא הגנת עם ישראל וארץ ישראל. מצוות מלחמה. למה? כי הרי אנחנו יודעים שבכל המצוות לא תעשה הכי חמורות הן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. למה הן הכי חמורות? כי הדין הוא מה שנקרא יהרג ואל יעבור. אם מנסים לכפות יהודי לעבור על אחת העבירות האלה, הוא צריך למות. מה פירוש הוא צריך למות? לא שווה לחיות אם אתה חוטא בדבר כזה. אבל אם באים ליהודי ואומרים תעבוד עבודה זרה, אחרת נהרוג אותך, והוא בדיוק רואה הזדמנות, הוא יכול להתחמק, לברוח, לא יתפסו אותו. הוא צריך למות או לברוח? צריך לברוח. עדיף לנו יהודי חי שלא חטא ולא יהודי מת. אבל אם יהודי מצווה לצאת למלחמה, מלחמת מצווה על הגנת ארץ ישראל ועם ישראל, והוא יכול להתחמק, מה? להתחמק? לברוח מהקרב? הוא צריך לצאת לקרב ולהיות מוכן למות. אין אף מצווה כזאת שהתורה אומרת תלך ותיכנס לסכנת מוות. לא רק זה, יכול להיות, חס וחלילה, יכול להיות בקרב מצב של משימת התאבדות אפילו. שאומרים לחייל, תשמע, אנחנו יוצאים לקרב, ואתה הולך במקום הכי מסוכן, בטוח שתמות. אבל זה התפקיד שלך בקרב. יכול להיות דבר כזה. אנחנו מאחלים שלא יהיה דבר כזה, שלא נצטרך דבר כזה, משתדלים להחזיר את כל החיילים שלבים ושלמים, אבל יכול להיות מצב כזה. זה חלק ממצוות מלחמה. אין שום מצווה שמחייבת דבר כזה. למה? כי כל החיים שלנו מתחילים מעם ישראל. אם אנחנו באים פה למצב שיש סכנה לעם ישראל, שיש התקפה לעם ישראל, אז כל יהודי מוסר את הנפש במידה שהוא יכול כדי למנוע את הסכנה הזאת של עם ישראל. אין אפשרות אחרת. כי לחיות בלי עם ישראל, יבוא יהודי ויגיד, מה, בסדר, אני לא אחראי על כל עם ישראל, אני יושב ואני מקיים מצוות, אני לומד תורה, אני עושה את כל מה שאני צריך לעשות. לא, אתה לא עושה את מה שצריך לעשות. אתה לא מקיים תורה. מה, אני כן מקיים תורה. איך אתה מקיים תורה? בלי אשר בחר בנו מכל העמים, זה לא תורה. כל המבט על התורה מתחיל מעם ישראל. לא שווה לך לחיות, אפילו חיים של שלמות לכאורה של קיום תורה ומצוות, לא שווה לך לחיות במצב של סכנת נפשות לעם ישראל. אם אתה מוותר על זה, אז אתה צריך למסור את הנפש. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, ואתה תחזור ותמשיך לחיות. אבל מתוך המסירות נפש של עם ישראל, מתוך ההבנה שזה היסוד החיים, שזה הבסיס, זה כל כפי שמענו, זה המטרה של כל העולם, של כל המציאות. זה פירוש שאתה בחרתנו מכל העמים. אז אנחנו מבינים שיש הבדל עצום בגישה לתורה שמדובר באשר בחרבנו מכל העמים. אז זה מובן מאוד, אם למדו תורה בלי הגישה הזאת, לא חשבו על הברכה, כפי שאמרנו בהתחלת השיעור, לא חשבו מה המשמעות של אשר בחר בנו מכל העמים. אז מה קורה? אז כל התורה מתחילה להידרדר, היא מתחילה לאבד את המשמעות, מתחילה להפך לדבר טכני. היא נהפכת לדבר טכני, אז כבר מדי דברים, אז אדם מחליק פה ומקצר שם, ובסוף הוא מגיע לעבירות הכי חמורות, שהן בגלוי הכי חמורות. ועוד יותר מזה, אם אדם רוצה לקיים תורה לא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, איך יש לו בכלל כוח להגן על ארץ ישראל, להגן על עם ישראל? באים הגויים, תמיד באים הגויים נגדנו, כך כותב הרמב"ם. מאז מתן תורה, אל תצפו שתיגמר האנטישמיות עד שהגויים לא יחזרו בתשובה ויגידו צריך ללמוד מעם ישראל. רמב"ם כותב את זה בפירוש, מאז מתן תורה בסיני יש אנטישמיות. תמיד הגויים לא יכולים להסתדר עם הדבר הזה שאנחנו נבחרנו, שאנחנו נוצרנו לקיים את התורה, עד שהם לא יבינו שזה לטובתם, שכל מה שאנחנו עושים זה כדי להועיל להם ולהביא להם, לתת להם את האפשרות לחיות בצורה אמיתית גם כן. עכשיו, אם כן, יש אנטישמיות, יש התקפות. אנחנו לא יכולים לחיות בשקט ולהגיד, תשאירו אותנו ככה לחיות לבד. אז אדם צריך מוטיבציה, הוא צריך את המרץ להגן, זה עבודה קשה, כל מי שהיה בצבא יודע אפילו על הפרט כמה זה עבודה קשה, אז זה מאמץ לאומי שלם. אם אין לעם ישראל את הכוח לעשות את המאמץ הזה, אז בסופו של דבר הכל יקרוס, יצאו לגלות. מאיפה מגיע הכוח לעשות את המאמץ? מזה שיהודי מברך כל יום בכוונה, בהבנה, בהזדהות, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים. חשוב לי, אני שמח, אני יודע, אני מבין מה המשמעות של עם ישראל, לי, לעם, לעולם כולו, שלא שם חלקנו כהם, ועל כן נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזיך, מה יקרה אז? אנחנו נהיה? לא. כל בני בשר יקראו בשמך. ודאי, אנחנו רוצים את טובת העולם. אבל צריך קודם כל אשר בחר בנו מכל העמים. ואז נתן לנו את טובתו. אז זה היסוד הראשון מיסודות האמונה. לכן גם ספר הכוזרי מעריך בזה כל כך הרבה. גם ספר הכוזרי מחבר את זה למציאות המיוחדת של אמונת ישראל, המציאות של אמונה. לא אמונה מופשטת, טוב, ישבנו מבחינה פילוסופית, חישבנו, היו רעיונות. קל וחומר לא איזה בן אדם שבא ואומר, הייתי במדבר ובאו אליי ונתנו לי איזה תורה חדשה שצריך לקיים, תאמינו לי. אלא מציאות, כי כשהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, הוא לא משאיר את זה למקרה. כפי שאמרנו, הקדוש ברוך הוא לא יצר עולם, רובוט. לחצנו על הכפתור, בואו נראה איך הוא ירוץ. הקדוש ברוך הוא יצר עולם מכוון, בכוונה, תחילה, בסידור, בהשגחה, בפיקוח. אז מה, אז הוא נותן לעולם לרוץ ויחליטו, יקיימו, לא יחליטו, לא יקיימו, בואו נראה מה יקרה, זה משחק כזה. בכלל לא. קדוש ברוך הוא שם את עם ישראל בצורה מכוונת בזירה הנכונה. אומר כבר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. קודם שיעבוד מצרים, אחר כך יציאת מצרים, אחר כך מתן תורה, זאת מציאות עובדתית. אומר החבר למלך כוזר, אנחנו לא דומים בכלל באמונה לכל האמונות שאתה מכיר. לא התחלנו מפילוסופיות, לא התחלנו ממחשבות. התחלנו מזה שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לנו, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, הנה תורה. המלך אומר, מה? שפשף את העיניים. יש דבר כזה בעולם? למה? כי יש רק דבר אחד כזה בעולם. יש רק מציאות אחת כזאת בעולם. אין עוד מציאות של עם ישראל. אין עוד תורה, לא כל מיני תורות, הכל אישי, כל אחד לפי איש באמונתו יחיה, כן, כל אחד לפי ההרגשה שלו, הדעות שלו. לא, יש עם ישראל אחד בעולם, לכן יש רק באמת תורה אחת בעולם. שוב, אשר בחר בנו מכל העמים, מתוך זה נתן לנו את תורתו. זאת האמונה המציאותית היחידה. האמונה היחידה שבנויה על מציאות, על קשר אלוקי קיים, ולא על כל מיני השערות ורעיונות ורגשות שהתפתחו מבחינה אנושית. אז הכוזרי, כפי שאמרנו, מפתח את כל העניין הזה. ובאמת, יש לזה מסקנות פרקטיות. תורה קודם כל מחייבת אותנו, היא לא מחייבת כרגע עמים אחרים. ירצו, יבוא, אבל אנחנו לא הולכים לגייר עמים אחרים. מי שירצה, נקבל אותו. אנחנו לא מכריזים על הדת כדת שכולם חייבים, כן, איך אומרים המוסלמים, דת מוחמד בסייף. או שתקיימו, או שנהרוג אתכם. אצל עם ישראל אין דבר כזה. לא בגלל שאנחנו כאלה רחמנים, אומרים, לא, התורה שלנו היא... לא. כי אין חובה לדבר כזה. בזמנם, האומות יתפתחו, ואז הם יגיעו לתורה. מספיק שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו את התורה. מספיק קשה לנו עם זה, אנחנו לא הולכים לכפות על האחרים. אז כל זה הכוזרי מפתח, וזה היסוד. זה היסוד של אמונה, זה היסוד של התורה, זה היסוד של השקפת העולם. אז כאן הבנו את הבסיס המרכזי של יסודות האמונה. אולי גם הבנו, דבר שהזכרתי בשבוע שעבר, שהרב צבי יהודה תמיד היה אומר שכשלומדים אמונה צריך להתחיל מספר הכוזרי. מה זה שצריך להתחיל מספר הכוזרי? אין ספרי אמונה אחרים? טוב, אז הסברנו שבוע שעבר כבר שספר הכוזרי מתחיל מהיסודות במובן הכי ראשוני. גוי בא ושואל מה זה יהדות. אז זה כבר סיבה טובה להתחיל כך, כי אתה רוצה להתחיל בצורה אמיתית, להתחיל מהיסודות. אבל עכשיו הבנו עוד דבר, שכשאנחנו מסתכלים במבט כזה של אשר בחר בנו מכל העמים, מי שמסביר כך את האמונה, זה רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי. זה לא בא לפסול דברים אחרים. מי שישב וילמד את יסודות האמונה של הרמב״ם, לומד דברים מאוד חשובים ומאוד אמיתיים ומאוד מרכזיים. אין לנו שום בעיה עם זה. אבל כשאתה לומד את הדברים דרך ספר הכוזרי, אתה מפתח לעצמך השקפת העולם שהיא הבסיסית ביותר. זה חוט השדרה של כל היחס לתורה ומצוות. זה בעזרת השם, כשאתה מפתח את זה בצורה מספיק טובה ומספיק חיה, זה מבטיח לך שאתה תבנה חיים על פי זה. הרמב״ם יהודי יכול להישאר ולהגיד, טוב, אני מאמין, אבל איך חיים על פי זה? הרמב״ם ראה שיש חסרונות, אנשים לא מבינים, דברים מאוד יסודיים, לכן הוא בא וכתב והסביר וניסח, הרמב״ם הוא נפלא. אבל היסוד של חיי האמונה, היסוד של חיי תורה בעם ישראל, זה ספר הכוזרי. כמובן, צריך ללמוד את ספר הכוזרי. אדם קורא אותו בשטחיות, במהירות, אז הוא יכול גם להבין אותו לא נכון. לא לקבל את הדברים לעומק. לכן, התחלנו, כפי שאמרתי, שבוע שעבר, את היסודות האמונה בלימוד אמונה. המשכנו עכשיו בעם ישראל. הבנו גם, אני מסכם את מה שאמרנו, שבשם הרב צבי יהודה, שקודם לומדים כוזרי. אם שמתם לב, אני הבאתי פה לאורך השיעור הרבה מאוד יסודות מהמהר"ל, מיוחד מהמהר"ל בנצח ישראל, אבל כאן, שוב, אותה הדרכה של הרב צבי יהודה, מתחילים מכוזרי, ממשיכים במהר"ל, שעוד הרבה דברים שאפשר ללמוד תוך כדי כך, זה לא בא לשלול אותם, ואחר כך זה גם מובן שמתוך אשר בחר בנו מכל העמים אנחנו מגיעים בסופו של דבר לאמונת איתנו, כלומר להדרכה האמונית הייחודית לתקופה שלנו של בניית מדינה. וגם כן כמובן המשך של אשר בחר בנו מכל העמים, של המטרה האלוקית בבריאה עם ישראל עכשיו צריך לחזור, להיות בריא, לחיות חיים לאומיים שלמים. התורה היא תורה לאומית, לא רק תורה פרטית. תורה היא תורה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שבחר בנו מכל העמים, ולא רק של כל יהודי ויהודי. ולכן צריך להקים מדינה, וצריך לפתח את המדינה, וההדרכה וההבנה של כל התקופה שלנו של הקמת מדינה ופיתוח מדינה, זה דבר שאנחנו לומדים אצל הרב קוק זכר צדיק לברכה, שזה הוא מהווה את החוליה השלישית בהדרכה של לימוד אמונה. כוזרי, מהר"ל וכתבי הרב קוק זצ"ל, כדי להשלים את הדברים עד לימינו, עד להדרכות המיוחדות שאנחנו צריכים בתקופה שלנו, מה שקראנו אמונה תיתנו. אז ברוך השם, הספקנו ללמוד ככה שני יסודות אמונה בסיסיים, בעזרת השם אנחנו עוד נמשיך בזה בשבוע הבא. תודה רבה.
יישר כוח ושבת שלום.